קצת כזה, אתה אומר, אדם יש לו מקורות מוסריות. העולם מלא אנשים מוסריים. והשאלה היא, מה מקור המוסר? זו השאלה שהציקה את האנושיות ב-200 שנה האחרונות. מה מקור המוסר? אני קוראים ל-200 שנה האחרונות, מאז המהפכה הצרפתית חל בשינוי. כי עד אז היה ברור לעולם שמקור המוסר הוא מקור אובייקטיבי, מוחלט, אלוקי. והתחילה השיטה בכל ה-250 שנה האחרונות שיש מקור למוסר. מה זה מקור המוסר? זה האדם. האדם זה המקור המוסרי. הנטיות שבקרבו, השאיפות שבקרבו, יש בתוכו רצונות טובים וכו'. ההתבררות הזאת שהרב רוצה לברר לנו שלמוסר יש מקור, זה לא במקרה נפל באורות. זה הסוגיה של ה-250 שנה האחרונות שהיא עומדת ביסוד של כל הכפירה של כל הדורות האחרונים. כי רוצה האדם למצוא את המקור של המוסר בו בעצמו, ולא במקור שחוץ ממנו במקור אלוקי. עכשיו נגיד בסוגריים, זו השלמה ארוכה, אני רק רומז עליה בדבר הזה. אומר הרב בהרבה מקומות, ובמידה מסוימת גם צודק האדם שיש לו בעצמו כבר נטיות מוסריות. כי העולם, אומר הרב, זה נמצא בפרקי התעלות העולם, יש בפרקי התעלות העולם בפרק. בית אני חושב שם בפרק הבית רב דוד הנזיר שם שני פרקים ששניהם אותו באותו כיוון שהרב אומר העולם הולך ומתבשן כלומר בימים קדמונים היה השכל יותר נמוך והרצון היה יותר פראי וברברי ובאמת אם היית נותן האדם חופש היו יוצאים כל הרצונות המקולקלים של האדם הוא היה משעבד עליהם את כל המחשבות זאת אומרת, הרצונות המקולקלים היו משעבדים עליהם את המחשבות, כדי שהמחשבות ייתנו חותמת לכל הרצונות המקולקלים. לכן הרב אומר, היה הכרח למצוא את המקור של המוסר במגמה שהיא חוץ לאדם. כי העולם עוד לא התבשם, והאדם היה בתוכו מלא שלילה ורוע. אבל הרב אומר, העולם הולך ומתבשם, ישראל פועלים בעולם, התורה פועלת בעולם, המדע פועל פועל, עכשיו הרב משל רשימה של דברים שהם פועלים לביסום העולם. ביסום זה הכוונה היא, הטבת הרצון הפנימי. הטבה של הרצון הפנימי הטבעי. זה נקרא סוגיית הביסום. וכשהרצון הפנימי הטבעי נמצא, אז ממילא עכשיו רוצה אדם למצוא את מקור המוסר בעצמו. ואז, אומר הרב לפני נוצר מצב, שאנשים הטבעיים שמוצאים את המוסר בעצמם, לפעמים יש להם יותר מוסר, מאנשים שמוצאים את המוסר במקור שחוץ להם, כי המקור החוצי, המקור החיצוני שלהם הוא לא מספיק מבורר, זה או אמונות אליליות, או אמונות בוסריות, ולפעמים גם אמונת ישראל, אבל בצורה מאוד נמוכה של דעת אלוקים, לפעמים יוצא שהמוסר שבא מתוכיותו של אדם, לפעמים הוא עולה על גבי מוסר כזה שבא מתוך מקור אלוקים. ואז אנחנו מגיעים, לכן אני אומר שהפרק הזה נכנס לדורות, ואז אנחנו מגיעים לדורות כאלה שאתה אומר, הצד הזה של המוסר מנופפים בו אנשי הכפירה יותר חזק מאשר מדרגת אנשי האמונה. ועל זה הרב כתב את הפרק שלנו, לברר איך שמוסר בלא מקורו לא יעמוד, דבר ראשון, וגם ערכו, נכון הרב אמר, סופו להידלדל, וערכו בעמידתו גם כן ממועטו. כלומר, שני דברים הרב כתב על המוסר בלא מקורו. כלומר, על כל ה-200 שנה האחרונות שזה מוסר בלי מקורו, אומר רב, א', תדע לך, סופו להידלדל. כלומר, הכוונה היא, אם אדם מוצא את מקור המוסר בעצמו, כלומר, אני אומר משהו, עוד נקודה אחת, אני הולך כי היא מאוד קשורה, זה שייך אל כל התרבות הפוסט-מודרנית, שמות זה, מקור המוסר בעצמו, הכוונה, מקור המוסר זה לפי הרגשה הסובייקטיבית שלו. זה לפי הרגשה הסובייקטיבית שלו. הוא מוצא את הכל בעצמו. יש תקופות שהעולם היה יותר טהור, יותר עם שאיפות מרוממות, מצא באמת נקודות מוסר יותר עליונות, הוא רצה לחם לכל פועל, ויצא גם להפגיד בשביל זה וכו'. יש מקומות שחד להגיד איזה טיפש היה הסבא שלי שיצא להפגיד שיהיה לחם לכל פועל, ומכל לסוף לעצמו הרבה כסף. יש מקומות אז הרב אומר, קודם כל הדבר הראשון, תדע לך סופו להידלדל. כלומר, הכוונה היא, אם אין למוסר מקור אובייקטיבי, מוחלט, אמיתי, אלא כל המציאות של המוסר היא בנויה רק על ההרגשה הסובייקטיבית שלך, תדע לך, מוסר כזה, סופו להידלדל. אין לו, זה לא עד שתול על פלגי מים, שיש לו שורשים עמוקים במקומות אובייקטיביים. כל המוסר שייך למדרגה סובייקטיבית. אז בוקר אחד קם האדם, או קם דור, ואומר, תשמע, מה שפעם חשבו, פעם חשבו שזה כך וכך מוסרי. פעם חשבו שמוסרי לזה, פעם חשבו שמוסרי עבדים, אנחנו היום זה. חושבים לא מוסרי עבדים. פעם חשבו קפיטליזם, היום אחרי זה סוציאלי. פעם חשבו כאלה. כל פעם אנשים חושבים אחרת, המגמות המסוריות של הרם, הם כל כמה שנים הולכות ומתחלפות. אז המוסר הזה, הרב אומר, תדע לך, סופו ידלדל, כלומר, הרב פונה לאנשים שהמוסר שלהם הוא טוב, והם בטוחים שהם יצליחו להעמיד שיטה מוסרית כזאת, שהיא באמת תהיה טובה, והיא תצליח לעמוד לעולם. אז זה הרב אומר להם, על החלקים הטובים של המוסר, הרב אומר להם, תדע לך, זה לא יצליח לעמוד, אתה חושב שאתה ניתקת את המוסר משם שמיים, ואז אני מוסיף את הנקודה המשמעותית, והפכת אותו ממוסר אובייקטיבי למוסר סובייקטיבי, המוסר הזה לא יעמוד. אז אתה היית בקיבוץ, חיית, אמרת, טוב, תעבוד הכי הרבה שאתה יכול, תסתפק בהכי מעט שאתה יכול, לא משנה אם זה דבר נכון או לא נכון, זה צריך לדון, נגיד עכשיו לצורך העניין, יש בזה גם הרבה גמילות חסד, תדע לך, זה לא יעמוד המוסר הזה. כי פתאום, ההרגשה הסובייקטיבית הזאת, פתאום יקום דור אחר, ויש לו מעמד נפש אחר, תנאי חיים אחרים, הוא צמח על איזה קרקע תרבותית אחרת, ומלא הוא יבעט במוסר הזה שאתה בנית, כי אתה צמחת על איזה דור אחר, עם תנאים אחרים וכו'. אז יש לנו בעצם מוסר בלא מקורו, אני חושב זה שייך גם, שתי נקודות אני מסכים לומר. הנקודה היסודית כמובן, שזה שייך למדרגה האלוקית של המוסר, מה שתכף נראה. אבל אני אומר גם, מוסר בלא מקורו, זה שייך למדרגה הסובייקטיבית של המוסר. שבעצם היא אומרת, שזה מה שכל התמודדות שלנו עם הפוסט-מודרנה היום, שזה בעצם אומר, אז אין מוסר. כי אם המוסר אין לו מקור, אז אתה טוען שזה מוסר זה משהו מסוים, ואני טוען שזה מוסר זה משהו אחר. וכל אחד מתוך הרקע שלו, והנפש שלו, והשאיפות שלו, וזה, הוא עכשיו איתן שהמוסר זה כזה. פעם היה מאוד מאוד מוסרי לכלוא אנשים, פעם היה מאוד מוסרי לחתוך איברים לגנבים, פעם היה מאוד מוסרי לעשות כך, ופעם היה מאוד מוסרי כל מיני דברים. אנשים בשם הצדק נלחמו, בשם המוסר נלחמו על הרבה דברים. זה מוסר שקרי. עכשיו אני אומר, גם כשהמוסר הזה, הרב רוצה לומר, גם כשהמוסר הזה אמיתי, הוא לא יעמד. אבל המדרגה היותר חריפה כמובן, ערכו בעמידתו גם כן ממועטו. המדרגה השנייה זה אם אתה נמצא רק בשאיפה מוסרית, אבל ניתקת את המדרגה המוסרית והמדרגה האלוקית שלה, תדע לך, גם כשהמוסר הזה הטוב עומד, אבל גם כשזה עומד, זה לא בעל ערך מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול. כי זה בסוף, כל מדרגת המוסר הזאת שנתקע, את כל המציאות הגשמית, בתוך המציאות הרוחנית, האידיאלית, הנצחית, האינסופית, המרוממת מעל כל ברכה ותהילה, אז במילה כל המוסר ברור שהוא רק יעסוק בצדדי החיים המעשיים, הפרטיים, החומריים וכו'. אז במילה תדע לך, גם ערכו ועמידתו זה גם כן ממועטו, כי זה הפך את העולם מעולם אלוקי לעולם מטריאליסטי. מעולם רוחני לעולם מטריאליסטי. אתם יודעים שנכון, המהר"ל אומר מה שהזכרנו, נכון, שיעקב ועשיו רבו, נכון? יעקב ועשיו רבו מה שהזכרנו. נחלת שני עולמים, שלכן זה זה. אז אתה אומר, פה קמה שיטה שאומרת, אני רוצה רק עולם הזה בלי עולם הבא. השיטה של המוסר בלי מקור, מה שהזכרנו מהמערה, נכון? כשהעשיו אומר, אני גם רוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא, רק אני רוצה לשעבד את העולם הבא לעולם הזה. אבל פה קמה שיטה שאומרת, אני רוצה רק מוסר בלי מדרגה רוחנית. עיסוק רק בסדרי העולם הזה, בלי המדרגה הרוחנית האידיאלית של העולם הבא, של הרוחניות. אז לכן הרב אומר, ערכו בעמידתו גם כן ממועטו. ערכו בעמידתו גם כן ממועטו. מצד שני, גם הרב אומר כמובן שההופעה הנפשית, הצד השני, שההופעה הנפשית לגישור האלוקי בסוף הפרק. ההופעה הנפשית לגישור האלוקי כשאינם מוסר וערכו מהירים כראוי, היא תוכן מקיף חסר מרכזיות. אז אם יש לך רק עיסוק בתוך כל סדרי הדת אלוקים והאידיאליות וכו', את העיסוק בכל ההופעה, איך האידיאליות הזאת מסדרת את סדרי, איך האידיאליות הזאת מסדרת את סדרי העולם הזה, אז זה רק נשאר בתור אור מקיף, בלי סדר כזה של אור פנימי. אז המוסר בלא מקורו זה אור פנימי בלא מקיף, המוסר באמונה, בלא המוסר זה אור מקיף בלי אור פנימי. מה זה?
מה
הכוונה? אור מקיף, יש שאיפות מאוד עליונות, יש חזון מאוד גדול, אבל החזון הזה לא יכול לחדור לתוך המציאות, לנהל אותה. המדרגה המוסרית זה סדרי החיים שמוציאים לפועל את החזון ואת השאיפה האידיאלית. אז אם יש לאדם איזה חזון מאוד גדול, אתה אומר, כן, יהיה עולם, יש עולם הבא, גר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבה, אז טוב, אבל אתה יכול לסדר סדר חיים מוסרי, סדר חיים מוסרי שדואג לגר יתום ואלמנה לא תענו, ודואג לזה, ודואג לסדר משפט צדק, ודואג דואג לכל. אם אתה לא יכול לסדר סדר חיים מוסרי, נשאר אתה רק עם מוסר הנביאים, בלי לנהל סדר חיים מעשי, אומר הרב על אמינות, זה אור מקיף בלי אור פנימי. זה אור מקיף בלי אור פנימי. אז ישראל וישורון, אומר הרב, זה שני הדברים האלה שהם שייכים אל האור המקיף ואל האור הפנימי.
אבל מה זה בדיוק? אבל הפוך.
מה זה?
מה זה הצד השני? של אור מקיף, אור פנימי בלי אור מקיף. כלומר, שרק חיים ואין לך שאיפות, כאילו, זה הכוונה?
של אור מקיף בלי פנימי?
אור פנימי בלי מקיף.
לא, הפוך, זה הרב עסוק בחילוניות, אני חושב. ובצד הזה של החרדיות, שיש לה רק לפעמים מקיף בלי פנימי.
צמדים האלה, לא יודע, בלי מקיף. יש להם רק סדרי חיים מעשיים ואין להם שאיפות, כאילו?
לא, יש להם סדרי חיים מעשיים, אבל כל השאיפות הן שייכות רק לתוך סדרי עולם הזה, רק נובעות מתוך מטריאליזם, בלי המגמות הרוחניות, הגדולות, הכלליות של תיקון עולם. אבל מצד שני, חייבים להופיע גם סדר מוסרי מעשי. מה זה? אני לא יודע אם הוא מדבר אליי, לא יודע על מי הוא מדבר, אבל יכול להיות שזה מדבר אל הנצרות, יכול להיות, אני חושב שהוא גם מדבר, הוא מדבר גם אל הנצרות, כי תראו פה בעמוד נונבב, הרב אומר, זה צד אחד של המדע, הרב אומר, בעמוד נונבב, חיים וסוענים הם לשעתם, בעוד התחייה, פרק ה', זה הפרק הארוך של ספר אורות, אז בעמוד נונבב, בתחילת עמוד נונבב. חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים. כלומר, זה עכשיו מוסר בלי מקורו. אבל מה חדל ומה קטן ודל הוא חייהם? מה גדולה יריקניות הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והמאומות? כי הרב חי בדור כזה, שאתה אומר, נלחמו מלחמות עולם, נלחמו זה על כל השיטות השונות של קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם וכו'. כשאין בהם תכלית נצחית, כלומר, מאור מקיף, כי אם חיים עוברים של קבוצות יחידים, כלומר, אין פה מגמות נצחיות, אלא חבורות חבורות, כל אחת רוצה איזה ערך מוסרי. גם הערך של התעוררויות חברתיות כוללויות, בייחוד כשבאות בשעון והתפעלות המלהבת את הלב, מצד אחד, אבל מצד שני מקדרת את הדעה, כי זה אור פנימי מאוד מאוד מלהיב את האור הפנימי, ככה נתקן את העולם, אבל את השכל המקיף זה מגדיר את הדעה, לא יגדל הרבה מזה. אם אין תכלית עצמית נצחית, אידיאלית, שתוכל להעלות את הכל, את כל הפנימי, לכלל הצורות היותר חשובות שיש כוח בהיגיון ורגע של יום ניתן להם, אז כל התנועות, א', אינן חשובות כלום, ב', אינן יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. אז אתם רואים את שני הדברים של הפרק שלנו. זה לא חשוב כלום, זה המדרגה הראשונה, זה לא יכול להחזיק מעמד לאורך ימים. זאת אומרת, זה לא שווה, וזה גם לא יתקיים. נכון? א', זה לא יעמוד, וגם מרקוב המידת המומטות.
אבל הוא אומר באמת בנונבב, זה אומר שזה לא רק הרשע סובייקטיבי, זה גם יהיה בהכרח שקר, לא? שזה יהיה בהכרח שקר גם. כאילו שיש כאן, זה מגדיר את הדעת, לא?
כן, אז פה, אני חושב שפה הוא גם מדבר על זה מגדיר את הדעת, כלומר, הוא אומר את זה, אבל הנקודה שזה מגדיר את הדעת, כי זה באמת שוכח את המגמה הנצחית. זאת אומרת, יכול להיות שמצד ההופעה של המגמות העכשוויות, אז יש גם בזה דברים טובים, כי אתה אומר, טוב, לחלק את העושר בשווה, שלא אחד ייקח את הכל, השני לא יכול, יש בזה גם משהו טוב, אבל זה מגדיר את הדעת, וכמובן הזה, כי זה עזב את שאלות הנצח, זה עזב את המדרגות הרוחניות של המציאות. ובמובן הזה זה מגדיר את הדעת, כי זה מוסר בלא מקורו, לכן זה מגדיר את הדעת.
ואז זה לא מדויק, כי זה לא כולל את הכל, לא?
ברור, כן, מסכים. אני רק בא להגיד שאתה אומר, יש בזה כאילו גם נקודת אמת, זה הרבות הכאילו. שאתה אומר, גם יכול להיות שיש בזה נקודת אמת, כי הוא אומר, צריך לדאוג לפועלים בכל העולם. זאת אומרת, כל אירופה בערה על הדבר הזה, על מעמד הפועלים. דבר מאוד יפה, גם יש בזה נקודת אמת. אבל בסוף, כשזה עסוק רק בשאיפה המטריאליסטית, ולא צריך להרים את זה לאיזה גובה רוחני, מגמה רוחנית, אז דאגת לכל פועל לחופש, ולעבודה, זאת אומרת, ללחם, וליום מנוחה, ולזה ולזה. אבל מה עושים עם כל זה? אתה לא לקחת את זה לאיזה מקום בעל משמעות, אלא רק במציאות טכנית. אז גם בסדר, נתת לו יום חופש בשבוע, זה טוב, אבל זה ערכו בעמידתו הוא גם כזה מועט, כי אין מה למלא את התוכן ביום הזה. וגם זה לא יעמוד. בסוף יחזרו להיות עבדי הייטק. כדרך חוות הלוות, שאמר עבדי הייטק, עבדי עבדים הם. נכון, עבדי הזמן, עבדי עבדים. זה הייטק, זה עבדי עבדים, ככה הם אומרים כל הזמן. שהם עבדי עבדים הם. לא נותנים להם מנוחה. רוצים לעשות להם את הגן ילדים שלהם בחברה. ואתם יודעים למה? במקום מבזבז את הזמן, להביא את הילד לגן ילדים, עד שהוא מגיע לחברה, אז כבר החברה מוכנה כבר שיהיה גן ילדים והחברה. ואז הוא ישר יוכל לבוא בבוקר, שר עם הילד, שר לעבודה. מה זה? ישראל וישורון. אומר הרב קריאת שמה קטנה, בקריאת שמה קטנה כתוב, אנחנו דעת יעקב בנך בחורך, שמעבדך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון. אומר הרב שמה, מה זה ישראל וישורון? אומר הרב, ישראל זה מעלת ישראל מצד עצמם. ישורון זה שייך אל המציאות הזאת, איך שאנחנו מדריכים את מדרגת האומות. זאת אומרת, ישראל, הרב אומר זה מאהבתך שאהבת אותו, הרב אומר זה אהבה פנימית שבין קודש הבריחו לישראל, ושמחתך ששמחת בו זה הדרכה, השמחה יותר חיצונית, הרב אומר זה שייך להדרכה החיצונית שישראל מדריכים את האומות. קראת את שמו ישראל וישורון, ישראל שייך אל המעלה הפנימית, ישורון שייך אל ההופעה החיצונית. אצלנו ישראל שייך אל המעלה הפנימית של מקור המוסר. ישורון שייך אל ההופעה החיצונית של הסדרים המוסריים. שעה בעולת ראייה, ישראל שייך אל המדרגה של עם ישראל מעלת ישראל מצד עצמם, ישורון שייך אל הצד הזה של ההופעה שבין ישראל לבין מדרגת האומות. האם יש קשר בין שני הדברים? אבל אתם צודקים שאמרתי לכם לראות בעולת ראייה. זה לא טוב.
יש פה...
לא, אני בסדר, אני ראיתי, אבל... אתה אומר לי... לא, אני נתקע שם, אבל לא נתקע, אני נתעכב. זה לא נספיק הרבה, אז אפשר שם לראות, מאהבתך בקריאה שמה קטנה, מאהבתך שאהבת אותו משמחתך ששמחת בו, קראת שמו ישראל וישורון. יכול להיות שיש פה איזה צד שקשור מאוד על הנקודה הזאת, אני רק כמראה מקום אל סוגיה שכתובה ברב בכמה וכמה מקומות. כי הרב אומר, וזה שאלתך מה ששאלת אם זה אולי מדבר על הנצרות, הרב אומר, אצל העולם הגוי, העולם סגור, כוונה היא, השקפת עולם הגויית, בין הנוצרית, בין השקפת העולם שכפרה בנצרות, אבל הנצרות רואה את העולם בתור טבע סגור שלא ניתן לתיקון. כי מאז חטא אדם הראשון, יצאנו מגן עדן, אין אפשרות של תיקון. מתייאש מתוך מדרגת העולם הזה, העולם הזה מה שהיה הוא שיהיה, אין כל חדש תחת השמש, וגם מעל השמש לא יחדש לנו את סדרי החיים של העולם. אז מה שהיה הוא שיהיה. הכפירה שבאה בתור אנטיתזה לנצרות, החזיקה בדיוק באותה השקפת עולם, בדיוק באותה השקפת עולם. כי גם היא אמרה, מה שהיה הוא שיהיה. אבל אז הרב אומר, תקשה לצאת, תקשה עליי, אבל הרי יש וכן מגמות מסורת בעולם. אחרי, במיוחד אחרי הכפירה, פתאום באו מגמות מסורת לעולם, כל תנועות האיזמים השונות למיניהם, של הסוציאליזם והקומוניזם והליברליזם, אז הכל היה גם תנועות מוסריות. הרב אומר, זה נכון, הכל תנועות מוסריות, אבל, הכוונה היא, בעולם העגול שלנו, הלחות שלנו, שנמצא בסדרה וחוקה ולא יכול להשתנות כהוא זה, בוא נסדר אותו קצת יותר טוב. בוא נסדר אותו קצת יותר טוב. אז נסדר, נחלק את העושר, זה קצת יותר טוב, אבל בסוף בעולם לא יכול שום דבר מהותי להשתנות. יכול רק סדרי החיים הטכניים להשתנות, נסדר אותם קצת יותר טוב, אומר הרב, זה התנועות המוסריות של ה-200 שנה האחרונות, זה השקפת העולם של הנצרות, כי בסוף הכל סגור. בסוף, בסוף הכל דמי, שום דבר לא ישתנה. העולם הזה הוא אבוד, העולם הזה הוא אבוד, אין לו תקנה, הוא חסר תקנה, יש ייאוש מוחלט מתוך חיי החברה שאי אפשר לתקן אותם, כי חיי השוק לא ניתן לתיקון, יש ייאוש מוחלט מתוך חיי המשפחה כי אי אפשר לתקן אותם כי הוא לא ניתן לתיקון, אז זה לא ניתן לתיקון, שום דבר בעולם הזה לא ניתן לתיקון. אז מה אתה עושה?
זה הכפירה.
מה זה?
הכפירה
רק
הצליחה להוריד את זה.
לא, אני חושב, היא הצליחה להוריד את זה. אני לא יודע אם היא הצליחה להוריד את זה במובן הזה שהיא אמרה, זה ניתן לתיקון והעלאה. התעלות העולם, זה לא זה. רק הכפירה אמרה, שמה, בסוף זה חונך את כל החיים. ומה עם כל מיני צדדים טובים שאנחנו כן רוצים? זה מה שהזכרתי, כל התנועות כאילו שזה, וכל החופש המדע, כי בסוף הנצרות חנקה את כל המציאות המדעית. לא הייתה בעולם התפתחות מדעית, כי הנצרות פעם וחדש, אנשים יחשבו במדע והיסטוריה את כל סודות האמונה, אז לא נתנו למדע להתפתח. ואז פתאום היה פרץ כזה של מדע ושל שאיפות לסדר את החברה וכו', ובבת אחת כאילו אירופה די מהר השתחררה מהעול של אמינות, מה שהרב מסביר פה מה שלמדו אז באות המלחמה, שהכבישה של אמינות החילונית היא חנקה את סדרי החיים, וזה פוצץ כמו אבק שריפה, ומהמחאה הצרפתית זה די מהר עבר לכל המדינות כולם באירופה, לשחרר אותם מהחלק הזה המדעי, המוסרי, ש... נצרות חנקה. אבל גם כשהיה שאיפות מוסריות, בסוף זה לסדר את החיים, לסדר את העיגול כמות שהוא. אבל עכשיו הרב אומר, לתת סדר של חיים שהוא יותר עליון ממה שנמצא בטבע. כלומר, לא לקחת רק את כוחות הטבע שנמצאים כעת, לסדר אותם קצת יותר טוב. אלא לשאוב כוחות ממקורם, לשאוב כוחות מתוך המקור האלוקי, לשנות את סדרי הוויה, לרומם, לעדן את המציאות, זה שייך אל סדר כזה שהגויים לא היו שייכים עליו. זה שייך אל סדר כזה לא של המוסר, אלא לשאוב מתוך המקור, לא רק מתוך מגמה המוסרית. אז יכול להיות שישראל וישרון שמה, והסדר הזה שלנו של המוסר ומקורו, יש בהם איזה נקודה שהם חופפים. כי אתה אומר, מתוך המקור, האיחדות של המקור הפנימי והמקור החיצוני, אז האמת, נובעים סדרי מוסר שהם מרוממים את כל סדרי החיים. אז ישורון זה ההשפעה שלנו ביחס למדרגת הגויים, אומר שם הרב, וממילא עכשיו, עם ישראל צריך להשפיע מקור, מוסר כזה בעולם, שלא רק מסכים עם מדרגת החיים של עכשיו, ורק קצת לסדר אותה יותר טוב. אלא לתקן את כל סדרי החיים. לתקן את כל המציאות. טוב, תהיינו בזה. אם נתכנס לזה, לא לזה.
הרב, לתקן את הכוונה לסדר או לרומן?
זה מה שאני אומר. אצל הגויים זה לסדר, ואצלנו זה גם לרומן. גם לרומן. כלומר, לפי מדרגתם. לפי מדרגתם.
גם הישראל וגם ישורון זה הישר, כאילו המוסר, ובישראל ירגם את האל, כאילו את המקור.
את המקור האלוקי, כן.
ישורון זה רק הישרות, כאילו.
נכון, רק הישרות. רק הישרות בלי המקור. מצפים מאוד. ממילא עכשיו, הסברה הזאת, כלומר, אני חושב שהפרק הזה מתחבר מצד אחד אל הטוב. של כל הפרקים הקודמים, שמדל אנחנו עסוקים בטוב, המגמה המוסרית הנקייה, שתי נטיות של המדרגה הזאת של הישר והכובש, ומאלה הכל בעצם פה שייך למוסר ולמקורו. כלומר, שאיפת הטוב היא צריכה להיות שייכת הטוב לכל, כי איך אפשר באמת לתקן את הכל ולא הגבלה בעולם כלל בעת בגמות הניתבים באיכות הטוב? אם אתה שייך למוסר בלי מקורו, אתה לא יכול על הדבר הזה. רק המוסר עם מקורו הוא שייך על הסדר הזה של בגמות הניתבים באיכות הטוב. מתוך זה, אני חושב יש לנו ח' וט' ויוד, ויחסים בין ישראל לבין אמות העולם, שכבר רמזתי ואמרתי שזה רמוז בזין, אבל בואו זה. אז אור השכינה הוא כנסת ישראל. פרק מאוד חשוב, מאוד יסודי. האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, עושה אותה לחתירה אחת בכל דורותיה. אז יש לנו הגדרה, אור השכינה וכנסת ישראל, והגדרה. מה זה אור השכינה? או מה זה כנסת ישראל? נכון? זה הגדרה. אם הסתם יהיה לנו מילון הראייה, היינו מוצאים פה את ההגדרות. האידיאל הישראלי השורה באומה כולה עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. כלומר, כל דור ודור מופיע איזה חלק מסוים מתוך האידיאל הגדול הכללי הזה, והחריזה והשלמות שמופיעה בכל הדורות כולה, נכון? זה הגדרה של אור השכינה. כלומר, איך השכינה האלוקית, המקור האלוקי, מאיר בעולמנו, במדרגתו המוסרית של ההופעה המוסרית שנמצאת בתוך סדרי החיים שלנו, אז אור השכינה זה האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, או נאמר בלשון אחרת, תקרא את מהלך האידאות, תראה את הסדר של הרצף של ההופעה האלוקית בעולם, המתחילה במדרגת האבות, דרך, מתן תורה, כניסה לארץ, בית המקדש הראשון, גלות, בית המקדש השני, גלות, גאולה שלישית וכו', זה נקרא אור השכינה השורה באומה, השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. נכון? זה הכוונה. כשהאורה הגדולה הזאת מתגלה בעולם, אולי, צריך לומר, כי מתגלם זה מילה שלא הולכת טוב, נכון? או שצריך להיות מתגלה בחיים המעשיים והחברתיים, או שצריך להיות מתגלמת בחיים המעשיים והשכליים. הכל מתברך. זאת אומרת, כשהמוסר נובע מתוך מקורו, אז יש ברכה גדולה בכל המציאות. מהמדרגות הכי עליונות, עד המדרגות הכי תחתונות, כשנשים את הדגש מתוך הפרק הקודם, שהרב רוצה לומר, לא רק המציאות מסתדרת יותר טוב, אלא המציאות מתעלה, סדרי המציאות משתנים. כלומר, הכוונה היא, הנשמות הגנוזות בחביון, מעלה מוסיפות, תורה ותענוג. זה נשמות כבר מופיעות מסוג אחר. מה שהרב קורא תמיד, הנשמות החדשות, וכל נפש חיה מתעלה. העולם ומלואו מתרומם, הטללים עוצרים בקרבם שיפת ברכה, רוחות וגשמים כוללים בתוכם מניות חיים ועוז. כל חי רוחני עליון ותחתון מתעדן ומתמלא היגיון של שירה וחדוות נועמים, הכל על עלה שמח ומרנר, לפני שכנסת ישראל נחתת להשראה בהר. שכנסת ישראל, כלומר, האידיאל הישראלי השורה באומה, עושה אותה לחתיכה אחת בכל דורותיה, כשהוא יורד בארץ, אז זה מתחיל מזה שהנשמות, בדבר ראשון, מתחיל מדבר שני, העולם ומלואו, ודבר שלישי, כל חי רוחני עליון ותחתון. נשמות, כל העולם, כל ההוויה בכללותה. שכל זה, כשזה נחתת לאשרה בהר. כלומר, המקור האלוקי מופיע בתוך המציאות המוסרית, ויתר פירוט, שנזכור אותו במהלך האידיאות, האידיאל הלאומי הנצחי, כלומר, אידיאה לאומית. מהוד מקורו האלוקי, כלומר, אידיאה אלוקית. נכון? השוכן בישראל, כי זה נקרא השכינה, אור השכינה, המקושר עם נשמתם המצוחצחה של ישראל, שנשמתם היא צחה, היא שייכת אל האידיאל העליון הזה, האידיאל הזה דופק ופועם, הוא מכה גלים בים החיים. הכל מתברך בכמותיות, הכל מתנסה באיכותיות. מתי זה קורה? ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. שם הוויה, המגמה המוסרית של ההוויה, המגמה המוסרית הנקייה של ההוויה, כמבואר בסעיפי, ברוך השם, אלוקי ישראל, שם הוויה זה המדרגה האלוקית, נכון? מדרגה אלוקית הנסתרת, הפנימית. כשהוא מופיע בשם אלוקי ישראל, כלומר במדרגה המוסרית הישראלית, אז ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. זה מעלה את כל המציאות כולה, מרוחניותה אל מדרגת, עד המדרגה הגשמית. מעולם הזה עד הסדר הזה של עולם הבא. שמחו בהשם, וגילו צדיקים לעמנו כל ישראל. כלומר, שמחת הצדיקים היא לא רק שמחה בזה ששם אלוקים מתברך, כלומר המגמות הטבעיות, אלא שמחת הצדיקים זה ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד עולם. המדרגה הישראלית תמיד שייכת על שם הוויה אלוקים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. מה הכוונה של הפסוק הזה? הכוונה, תמיד הקדוש ברוך הוא מופיע בתור מדרגה את השם אלוקים בכנסת ישראל. אבל לפני יציאת מצרים, השם היה רק נמצא בשמי שמיים. לא הופיע באומה בכנסת ישראל. כנסת ישראל לא נחתת לאשרה לארה. אז העולם, המציאות הטבעית, המציאות המוסרית, לא התברכה ממקורה. אז הוצאתי אתכם, ארץ מצרים, להיות לכם אלוקים. מה קנה להיות לכם אלוקים? קנה ששם הוויה יהיה לנו לאלוקים. והיה השם לי לאלוקים. אני השם אלוקיכם. נחתם ביציאת מצרים, אני השם אלוקיכם. פרשת שבוע, גם. איפה פרשת שבוע?
היה השם לי לאלוקים.
והיה השם לי לאלוקים, נכון. יעקב אבינו אומר, והיה השם לי לאלוקים. מה זה קנה להיה השם לי לאלוקים? יעקב אבינו חוזה את מדרגת האומה. ואומר, מדרגת האומה, הוויה יהיה לנו לאלוקים. כלומר, אלוקים זה שייך אל המציאות הטבעית. שייך אל מדרגת הטבעית. אבל לא הטבע עומד בעצמו, אלא הטבע, שם אלוקים, איך שהוויה הוא מתגלה בתור שם אלוקים. כלומר, איך שהטבע מתעלה על מקורו, נכון?
הידיעה הלאומית פה כאילו חשור למוסר?
מה זה? הידיעה הלאומית היא שייכת להופעת החיים המוסרים, כן. אתה יודע, הידיעה הלאומית היא שייכת לסדר החיים המוסרים. נדמה לי, היי קובץ, היי ריש סמך זין. שם כתוב ברב, אפשר להביא עם זה, עם בשלוט, כן. אין לנו פה זה. שם הרב אומר, האומות שואבים את כל רוחניותן משם אלוקים. כלומר, הכוונה היא ספר בראשית, פרק א'. הרב אומר, שם המדרגה הטבעית של המציאות, של ששת ימי הבריאה. וישראל שואבים את כוחה משם הוויה, ביום עשות הוויה אלוקים, ארץ ושמיים. הארץ לא עומדת לבד. הארץ לא עומדת לבד. אז זה. נראה אם אני מוצא את זה בשלוף. מי שרוצה עונג שבת, יקרא את זה, אבל לאט לאט. לאט לאט יקרא את הדבר הזה. לא. שם הרב מדבר על זה. זה מתחיל פרק הזה שמתחיל. האנשים הטבעיים יונקים את כל מדרוגת ריחוניותם משם אלוקים. וככה מתחיל את זה. הם יונקים את כל מדרוגת הרוחים שלהם משם אלוקים. שזה שייך למוסר ולא מקורו, שזה לא יעמוד. כלומר, אם ינקים את שם אלוקים משם הוויה, זה מוסר ולא מקורו. אז פרעה אמר, לא ידעתי את הוויה, וגם את ישראל לא אשלח. ואתה רוצה לומר, בפרעה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הרי על הגרם סביב כדי שדל, שמי הוויה לא נודעתי להם. ועכשיו, שם הוויה הולך להנהיג את המציאות. אומר פרעה, לא ידעתי שם הוויה, אנחנו רק בשם אלוקים. מה פתאום, שם הוויה? יפו לנו מגמות מוסריות שיפרצו את הטבע, יעלו את הטבע, ירוממו את הטבע. לא ידעתי את הוויה, גם את ישראל לא אשלח. אז שם הרב אומר, אנשים הטבעיים הם יונקים את כוחה משם אלוקים. חשבתי שזה רי סמך בית, אבל זה לא נכון.
הרב, מגמות מוסריות שהן כאילו מרוממות את הטבע ומעלות אותו, הכוונה למגמות מוסריות שעוסקות דווקא באלוקות, או גם בנתינה, דברים כאלה?
אחרת זה לא יכול להיות. אם אדם עוסק רק בנתינה, זאת אומרת, הכוונה היא, הבוקר הוא קם במצב רוח לתת. אין אמת אלוקית אובייקטיבית שאומרת, זה אמיתת המציאות, זה אמיתת האדם, שיש לך עכשיו מצוות עשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. הוא קם בבוקר עם הצבוח לתת.
מה המשפט שלה? האנשים הטבעיים?
האנשים הטבעיים שאוהבים את זה משם אלוקים. מה זה כל זה?
עוד
דבר
תנועות של חסד
שם. כן, תנועות של חסד הן טובות.
זה לא דווקא כדי לסדר את החברה, זה כאילו בשביל לתת משהו אחר.
זה לסדר את החברה בצורה טובה. כלומר, יש מסכן, אני עשיר. בוא נסדר את החברה בצורה יותר הוגנת, אומר העשיר. אז בוא נסדר, אני, תן לי.
אבל לא... אין לו עניין באיזון של
המערכת,
יש לו עניין ב...
זה מה שהוא רוצה, הוא אומר, אני יש לי עושר, לא משהו מעל שולחני, לא צפון ולא חזרת, הוא אין לו לחם. בוא נעשה שיהיה סדר בחברה. אני צדיק, אני מוכן עכשיו לתת לו, שגם יהיה לו פרנסה. כל חודש אני נותן מעשר כספים, לא מצווה, אלא זה נדיבת ליבו. ממה הנדיבות הלב הזאת נובעת? מעצמך? ומה יקרה אם אחר בבוקר תקום? כי עברה עליך רוח עיוים ונטייה חומרנית. ופתאום לא עליך, עברה לאדם הזה, עברה עליו נטייה פתאום חומרנית. הוא קם בבוקר ואומר, התפקחתי. ככה קורה להרבה מבני דורנו. אמר ככה, התפקחתי. ומה? היום לא בא לי, היום אני מסתכל על זה אחרת, הרבה יותר טוב שיהיה לי ככה. כלומר, לפני זה, זה לא הייתה לו אמת אלוקית מוחלטת אובייקטיבית, אלא זה הייתה לו הרגשה סובייקטיבית שלו. אולי הרגשה הזאת יישאר לאורך זמן. אבל כמה שעות אתה רואה שהרגשה הזאת היא התפקחה, כביכול.
אז זה לא מחזיק מבחינה מציאותית.
כן, כן. כי אין איזה מקור, אין איזה מקור אובייקטיבי. זה כל שייך למדרגה הסובייקטיבית של המציאות, כן.
אני שואל, התיקון המוסרי זה... כאילו חייב לבוא דרך מצווה, או רק חייב לבוא כאילו לאיזה... כאילו ידע השם של השם.
ידיעת השם. כלומר, הכוונה היא בורא העולם, הוא לא רק ברא את העולם, אלא בורא את העולם כל פעם, ומעלה ומתקן אותו. כי אם כל העולם זה מערכת סגורה, אז זהו, זה סגור, זה לא שייך להתעלות. זה לא שייך להתעלות. אם אתה לא מבין שקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, בכל יום, תמיד, נעשה בראשית, אז אין תיקון המציאות. זה שמהוויה. היה, הווה ויהיה. מהווה את הכל. נמצא אבדה.
אני שואל עכשיו, נגיד כאילו אני... שר פנים, שר כך, לא יודע, ואני כאילו עושה משהו, מתקן כאילו, לא בדווקא באיזה מסגרת של משהו התחתי מצווה. פשוט, זה עדיין שייך לפה, אם זה בידיעת השם.
שייך
למצווה? לא, אני שואל, אם זה, כאילו אם זה בידיעת לתקן את ה... בשביל השם, כאילו, פשוט לא במסגרת התחתי, אני שואל.
בסדר, מדרגות. מדרגות בתוך המציאות. מדרגות בתוך המציאות. אז עכשיו תראו, ממילא עכשיו אנחנו עוברים לתת יוד. זיווג השלים לכנס ישראל בקודש הבריחו. זה עכשיו בעצם עובר לשייך לסדר כזה של הכוונה איחוד קודש הבריחו ושכינתי. כשהכוונה איחוד קודש הבריחו זה המקור, שכינתי זה כמו שראינו באות ח' אור השכינה, נס ישראל. אז עכשיו השכינתי הזה הולך ומתפרט. נמצא עבדה? לא? טוב, מה נעשה? זיווג השלים לכנס ישראל, שדיברנו עליה בפרק דלעיל, בקודש הבריחו. אז זה לייחד קודש הבריחו ושכינתי, נכון? אז עכשיו הרב הולך להסביר. מה זה?
לייחד את ישראל וישומון.
זה שייך עכשיו, אני חושב, תכף נראה, אז זה שייך אל כוונת הברכות ואל כל כוונת המצוות, שזה עכשיו הרינר הולך לנו בטט וביול, כל כוונת הברכות וכל כוונת המצוות צריכות להיות שייכות אל הסדר הזה שהמצווה פועלת בעולם. המצווה משנה את העולם, המצווה מרוממת את העולם. אז עכשיו הרב הולך להסביר גם בטט וגם ביוד, מה זה הכוונה שלפני כל עשיית מצווה, אומרים לשם ייחוד קוד שבריחו שכינתה. מה זה הייחוד הזה?
אז הרב אומר,
איפה?
קוף למצעים.
קוף למצעים. נכון. תראו, כי אנשים הטבעיים לוקחים הכרת אלוקים מהיש המוגלם, ומתואר שם אלוקים המוכן לפניהם מובן בכליותיהם. זה האנשים הטבעיים. הם מסורים לטבע, זה רק שם אלוקים, ממה שמוכן להם, ממה שמובן להם, זה יותר למעלה אינם שתים. אלוקים יוצר וצר צורה. בראשית דרה אלוקים. לא דיבר הכתוב על דבר החומר ויסודותיו, על דבר יצירתו וחידושו. טוב, תצור אחר כך לזה. הרב אומר אחר כך, שהשבת באה, פתאום מתעלם יותר המציאות על שם הוויה. כי שבת זה לא יסוד טבעי, שבת זה לא יסוד טבעי. מה באה שבת? באה החלק הרוחני של הבריאה. חדר לעולם, החלק הרוחני של הבריאה, של יום שכולו שבת ונוחה לחיי עולמים, הוא גם חדר ונהיה יום אחד מימי הבריאה. מה באה בשבת? אומרים חזק, באה מנוחה. מה זה מנוחה? אומר הרב תפארת פרק מ', אומר הרב בעיני שלדת, מנוחה זה שלמה. הדבר בא אל מנוחתו, הדבר בא אל השלמתו. מקום מנוחתנו רק באלוקים, מקום השלמתנו רק באלוקים. כלומר, העולם הולך ומתנועע, מתנועע, 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 אל השלמתו. באה השבת, באה מנוחה. השלמת הדבר. חדר ליום השביעי של ימי השבוע, שכל ששת הימים היו יצירה, חדר ליום השביעי שהוא נשמת הכל. שהוא אור המקיף שחדר והתלבש בתור יום אחד היום הפנימי, שהוא נשמע את כל הימים כולם. והוא מעלה את כולם, והוא מתקן את כולם, והוא מרומם את כולם. זה כל כוונת המצוות של ט' וי', ייחוד קוד שבריחו ושכינתה. ייחוד קוד שבריחו ושכינתה זה שייך לדבר הזה. כן, נפי, קוף למד זין, כן. מה זה? היי, היי, קוף למד זין. זה נקרא שם מלא על עולם מלא. שם מלא זה שם הוויה. עולם מלא זה שם אלוקים. והיה אלוקים את כל השאלה עושה, והנה טוב מאוד. שם מלא, שם הוויה, על עולם מלא. אז כל העולם, זה מה שהרב יקרא עיגולים ויושם, ואחר המוסר הקודש. העיגולים זה הסדר הטבעי של המציאות. סדר הטבעי, המקיף, כל הבריאה כולה, ירושלמי, אין מרובה בבריאות. כל הבריאה כולה שייכת אל מעגלים. מעגל זה כל הזמן חוזר על עצמו. והיושר, הוא מרומם את המציאות, שלא יהיה סתם מעגלית, אלא שיהיה מעגל שהוא כל הזמן מתרומם על היושר האלוקי. זה הסדר של שם אלוקים של הוויה. זה המוסר המקורו. זה הסדר הזה של איחוד קוד שבריחו ושכינתי. אז מה נעשה? קוד שבריחו ושכינתי אולי אז נראה לבד, ואחר כך נראה אולי, זה ממשיך אחר כך בסדר הזה של כל ההנהגה המוסרית של פרק סעיף י' והמציאות הזאת של הנס צריכה להתבהר בזה בפרק י' ב', ואחר כך מכל המהלך ההיסטורי של הנסירה מי' ג' ועלה. שכל הנסירה היא שייכת אל המדרגה הזאת. הנסירה היא שייכת אל הסדר הזה, ואתה אומר ניתוך מתוך המציאות הטבעית, כדי להתחבר בדעת שלמה על מציאות רצונית אידיאלית. אז אולי ככה נעשה. לתת יוד, נראה כל אחד בעצמו, נשתדל אולי, שבוע הבא, אולי, לגמור עד הסוף, אם נצליח.
אולי למחר, אולי אנחנו נעשה שיעור בשלישי.
שלישי גמרא, שלישי אנחנו צריכים ללמוד... נראה לנוכרי, מקצוע כבד בתורה. מה מותר לומר לנוכרי? טוב, ספישי נעשה לנוכרי. בסדר, בנדר, המשתה לשבוע הבא. מה שאפשר.